שלום כל המאזינים והמאזינות, תודה שחזרתם לפרק ה-11 של אבל מה אני חושב. לפעמים אני נתקף נוסטלגיה ואני מנסה להיזכר בכל מיני זיכרונות ילדות, וישנם זיכרונות שנשארים מסיבה שאני פשוט לא מבין. אני לא מדבר על חוויות משמחות או כואבות שמכילות הרגש שנחווה בצורה חזקה, אלא על רגעים מאוד משעממים ומשועממים. זה קורה לכם גם? אני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, אני זוכר שהייתי ילד, והייתי פותח את ארון בגדים של סבתא שלי. הייתי ישן אצלה. הייתה מגדלת אותי די הרבה. בכל מקרה היה לה מראה בחלק הפנימי של הדלת. בגלל זה הייתי פותח אותו. ואז הייתי בוחן את הפנים שלי ומדמיין איך אראה שיהיה גדול. איך אני אראה כשיהיה אבא או סבא. ואיך שהאף שלי ישתנה ויהיו לי שערות צבא ושיער פנים. הייתי מסתכל על עצמי פעם עם כובע מצחייה, ופעם הייתי הופך אותו. הצבע האהוב עליי היה כתום. ואני זוכר שהייתי מחייג מהטלפון הביתי שלהם, שהיום הוא ממש פריט אספנות. אני זוכר שהייתי בגן, לפני שהייתי יצא עם אמא, היא תמיד הייתה שמה לי טיפה של שמן רוזמרין. כי זה היה בשביל למנוע הידבקות בכינים, ואני באמת מעולם לא נדבקתי בכינים. לפחות זה מה שאמא שלי אמרה, שאני הייתי הילד היחיד שלא נדבק בכינים בתקופת הגן. ואני זוכר שבגן הייתי לפעמים יושב ומסתכל על הבטן שלי ומנסה לעשות תנועות כדי לגרום לה להיות שמנה יותר ממה שהיא באמת. זה מרגיש כאילו הזיכרון הוא כל כך רנדומלי. אבל כמובן שהזיכרון הוא לא תמיד רנדומלי. לפעמים כן מדובר בחוויות עם עוצמה רגשית. למשל, אני זוכר את הילדה מהכיתה שלא צחקה מהבדיחות שלי וקרא לי קרצייה. עד היום אני פוחד להיות הקרצייה. אני זוכר את היום ששיחקתי בבית עם קלטת. אתם יודעים, קלטת של מוזיקה, כמו של פעם, עם סליל כזה. והתחלתי להוציא את הסליל לגמרי. ואז אני זוכר את הרגע שאימא שלי הבחינה בזה. זאת הייתה קלטת נדירה בזמנו. זה המוזיקה של לואי אמסטרונג. ואז היה קשה להשיג את זה. זה לא כמו היום עם דור ספוטיפיי והכל נגיש. אבל פה אני לא ממש זוכר את התגובה שלה. היא לא הרביצה לי או משהו כזה. אולי הזיכרון והדמיון נעשים פה לא כל כך ברורים, מתחילים להתערבב. אבל מה שאני יודע בוודאות זה שאני הרסתי משהו שהיה יקר לליבה. מה החשיבות של האירועים האלה בחיים? אני לא יודע. אבל האירועים האלו הגיעו למקום הזה אצלי במוח של הזיכרונות שאני יודע שבוודאות התרחשו. זה קצת מזכיר את הסרט Inside Out, או בתוך הראש, בעברית. אבל שם רק מדברים על הזיכרונות, עם הקונטקסט הרגשי שלהם. אני חושב שהזיכרון הראשון שלי הוא כנראה מגיל 2, וזה זיכרון שמח. אני זוכר שקיבלתי בובה של אריק, מהצמד של אריק ובנץ מרחוב סומסום, וזה מאוד שמח אותי. בניתי על המיטה שלי כשזה קרה. אני זוכר שפתחתי את העטיפה. בעצם אני לא זוכר שפתחתי, יכול להיות שאימא שלי פתחה לי, אבל הוא כן בא בתוך איזשהו עטיפה. אני זוכר שכשבלילה במיטה לא הייתי מצליח להירדם, אז הייתי יוצא את העיניים ומזיז את גלגלי עיניים עם היד שלי ומנסה להבחין בצבעי נאון השונים בתוך החושך. הייתה לי מחשבה גם שאני זוכר, כשהייתי מתעורר מחלום, שהחיים הם כמו חלום. כלומר, כמו שאנחנו מתעוררים מחלום ואז חוזרים למציאות, אז החיים הם כמו חלום, וכשנמות אנחנו נתעורר לתוך משהו שהוא גדול מאיתנו, או מהדבר הזה, מהחיים. אבל שגם הדבר הגדול הזה, הדבר הגדול מאיתנו שייך לאיזה משהו גדול ממנו, שגם לו יש תוקף. וככה זה מתקדם ומתקדם הלאה. וזה גם היה עובד הפוך, כלומר בכיוון השני. שאנחנו המשהו הגדול של משהו הרבה יותר קטן ביקום, וגם זה חוזר על עצמו באופן אינסופי. אני חושב שזה משהו שהרגשתי כשהייתי בגן. אבל בתקופת הגיל של בית ספר היסודי, עשיתי כל מיני אבחונים דידקטיים. אחד הפידבקים היה שיש לי זיכרון מצוין, אבל אם אתם שואלים אותי, אני לא מרגיש ככה. הזיכרון שלי הוא מאוד סלקטיבי. טוב, של כולם הוא סלקטיבי. אבל יש פשוט שוני באופן שבו כל אחד מאבד דברים. אני קורא לזה רזולוציות מחשבתיות. אני שם לב לפרטים מסוימים, אבל לא שם לב לפרטים אחרים. ובמינונים מסוימים כל אחד הוא שונה מהשני. לבן שלי, לדוד, יש מוח יצא דופן. הזיכרון שלו הרבה יותר מפותח משלי. אולי אספר לכם את הסיפור של איך גילינו שהוא אוטיסט כדי לתת דוגמה לאיך שהמוח שלו עובד. באחד הימים בבית, דוד ישב בכיסא האוכל שלו. הוא היה אז בן 2.5. הוא הסתכל על המקרר שהיה עם מגנטים צבעוניים כאלה של אותיות. והוא אמר את המילה חמור, כי זה היה כתוב על המקרר. אמרתי לעצמי שזה בטח סתם צירוף מקרים. אז שיניתי קצת את האותיות, שיחקתי איתם. הוא הסתכל עליי, ואז אמר את המילה חתול. אתם יכולים לתאר לעצמכם שאני הייתי בהלם. ניסיתי את זה שוב ושוב, עם עוד מילים של חיות, ואת כולן הוא קרא. בגיל 3 הוא כבר היה במצב שהוא קורא וכותב, בעברית ובאנגלית. יש לציין שמעולם לא דחפתי אותו ללימוד של אותיות או של קריאה. לא אני ולא גרושתי, הוא פשוט לימד את עצמו. מתוך התבוננות. בכל מקרה, הלכתי איתו לרופא ילדים שהיה לו, והראיתי לו שכל מה שאני כותב לו בדפוס, הוא קורא. אפילו מילים ארוכות, כמו דינוזאור. והרופא היה בהלם. זה היה רופא שראה דברים. הוא היה ותיק ומנוסה. והוא גם היה מנהל המרפאה. הוא אמר לי שהוא רוצה לבדוק משהו. כעבור שבוע הוא חזר אליי. הוא אמר שיכול להיות שיש לדוד משהו שנקרא היפרלקסיה. בגדול מדובר בכוחות על בקריאה וכתיבה, ושלפעמים זה מתקשר עם אוטיזם. הוא הציע שנלך לאבחון על מנת לשלול. טוב, דוד, אתם כבר יודעים שהוא מהילדים שלא רואים עליהם. אז התחלנו את התהליך שהיה כמובן ארוך. רשימות המתנה ארוכות, אתם יודעים איך זה במדינה שלנו. האמת שהיינו מגיעים לשם בכל מקרה, כי בגן התחילו כבר לרמוז לנו. כי ראו שיש לו תחומי עניין שונים ושהוא מעדיף לשחק לבד רוב הזמן, ובכללי שהוא חריג בנוף. אבל כבר התחלנו את התהליך גם ככה. ואת כל הסיפור הזה שאני מספר לכם, זה בעצם נועד רק להראות לכם עד כמה המוח שלו מסתורי. אני יכול לתת לכם עוד מלא דוגמאות, ובכללי אני יכול לדבר עליו שעות. אבל מה שאני יודע הוא שהזיכרון שלו עובד בצורה אחרת. ובכלל, איך שהמוח שלו מאבד דברים, זה ברזולוציה אחרת. לפני חודש בערך, הוא אמר לי שיש לו זיכרון שהוא לא מצליח להוציא מהראש. לא משנה מה הוא עושה, הוא לא מצליח. וכשהוא אמר את זה, הוא הקע את עצמו במצח. שאלתי אם הוא מנסה להוציא אותו מהראש. הוא ענה לי שכן, אבל הוא פשוט לא מצליח, והייתה לו הבאה כועסת, שמרמזת על תסכול גדול. ולפני שאספר לאן כל זה התפתח, אני עכשיו אלך אחורה ואתן לכן רקע. לי ולגרושתי יש הסכם גישור. כמובן שאני התעקשתי על לעשות את זה בדרך הבוגרת, וגם הייתי צריך לבלוע הרבה רוק כדי שזה יצלח. בכל מקרה, אחד הסעיפים שאני כמובן הסכמתי עליהם, היה שגרושתי יכולה לקחת את דוד לחול, למעשה לרומניה, לא סתם מדינה, לכל מדינה. למשך שבועיים, ללא הסכמתי, במקרה של מצב חירום בישראל, הוא מוגדר כמלחמה. אני רוצה שתבינו, מצב כוננות מלחמה זה דבר מאוד נדיר פה. לצורך העניין חומת מגן וצוק איתן, שאתם מכירים מהשנים האחרונות, לא מוגדרים כמלחמה. אז אני חשבתי לעצמי, בסדר, שתיקח את השבועיים המאפנים האלה. מי חשב שבאוקטובר יקרה מה שקרה? בכל מקרה, מאזינים יקרים, אם לא שמעתם את הפרק הקודם, שבו אני קצת מאיר על אופי היחסים במשפחה, אסביר לכם שמצב שבו אמא של דוד תיקח אותו למשך שבועיים לחול, כשאין שם אף אחד שמדבר את השפה שלו, וכשהוא לא הולך לשום מסגרת, ושברור שיהיו לא מעט מצבים של שיעמום מורת עצבים, ושהוא יהיה רחוק ממני. כל זה מדובר בדרמטיק טרן אוף איבנטס. מפני שהמושג ביטחון יכול להשתמע לכמה מובנים. יש את הדבר שנקרא להיות במדינה אחרת בזמן שבישראל מתרחשת מלחמה. שזה לגיטימי במיוחד עבור מי שלא גדל בישראל, כמו גרושתי, אבל יש את העניין הרגשי. שזה יותר מעניין אותי. להרגיש בטוח. בתור דוגמה, כשהמלחמה התחילה רק ודוד היה אצלי, אז הוא פחד מהמצב, אבל טיווחתי לו אותו, והוא ישן טוב בלילה. הוא הרגיש בטוח. זה לא משהו מיוחד, הרבה מאיתנו גדלו במציאות של מלחמה. אני זוכר ששאלתי אותו, למה עושים את ההזעקה מפחידה לדעתך? למה לא עושים אותה כמו הצלצול של בית ספר, שיהיה יותר נעים? כי הפחד הוא חשוב לנו. ככה אנחנו מבינים שקורה משהו חשוב, ואנחנו צריכים ללכת לממד. נכון שיש לנו דקה וחצי וזה הרבה זמן, אבל זה מפחיד בכוונה שנתייחס לזה ברצינות וזה מציל לנו את החיים. בכל מקרה, זה שהיא לקחה אותו, ושהיא בכלל דיברה איתי על זה שלקחת אותו למקום בטוח, ושזה עדיף בשביל כולם, זה היה מאוד אירוני בשבילי. כי כולנו יודעים שהמקום שבו הוא מרגיש הכי פחות בטוח, זה להיות שם איתה, מבלי לדעת מתי הוא חוזר. זה מה שהיא סיפרה לו. היה גם את הסיפור שהיא לא רצתה לחזור, אבל עזבו את זה. אני לא אכבס את כל הכביסה המלוכלכת. בואו נגיד שבסופו של דבר, דוד היה ברומניה 3 שבועות. וכשהוא חזר משם, הוא חזר עם רגרסיה משמעותית וחרדת נטישה קיצונית. אני שמתי לב שהוא לא מוכן לסגור דלתות פתאום. הדלת של השירותים, של המקלחת, אפילו שלקחתי אותו לאולם תצוגה של מכוניות, שזה הדבר האהוב עליו, הוא לא סגר את הדלת של המכונית. ולא הבנתי מה הפשר. עד אותו יום שהוא אמר לי שיש לו זיכרון שהוא לא מצליח למחוק. זוכרים שדיברתי על זה? זה היה בערך כשבועיים אחרי שחזר מרומניה. אז ביקשתי ממנו שיספר לי על הזיכרון הזה. מסתבר שהוא ננעל בשירותים בבית שלהם ברומניה. או לפחות ככה הוא חווה את זה. יש עוד חלק שהוא זוכר שאימא שלו אמרה שהיא לא רוצה לפתוח לו, אבל על זה אני לא תחקרתי אותו. בכל מקרה, יש שם מנעול ומפתחות של פעם כנראה, מהסוג שקשה לילד לפתוח. וכשהוא סיים בשירותים, הוא ניסה לפתוח ולא הצליח. והוא בכה, והוא חשב שהוא יישאר שם כל החיים. הוא ממש הרגיש שהחיים שלו בסכנה. אני אמרתי לו, אתה יודע, לפעמים כשאנחנו מנסים לא לחשוב על משהו, אנחנו עושים בדיוק את הדבר ההפוך. למשל, אם אני אגיד לך עכשיו אל תחשוב על גלידה, אז על מה אתה חושב? הוא חייך ואמר לי גלידה. המשכתי ואמרתי לו שבאמת זה זיכרון קשה וכואב, ואולי הוא לא ימחק. גם לי יש זיכרונות כאלה, כמו למשל הזיכרון שעברתי תאונת דרכים. הוא יודע על התאונת דרכים שעברתי, דרך אגב, לא הפלתי את זה עליו, out of the blue. וסיפרתי שאני זוכר את הרגע של ההתהפכות באופן כל כך צלול, כאילו זה קרה לי אתמול. אבל חלק מהזיכרון הזה הוא חלק... אני מדבר עכשיו על הזיכרון של דוד. אבל חלק מהזיכרון שלך הוא החלק שבו יצאת משם, נכון? כי הנה, אתה עכשיו פה איתי, מספר לי על זה, ואתה חי. אתה זוכר שיצאת משם? הוא אמר לי שכן, שהוא פתח את הדלת, שבסוף הוא הצליח. אמרתי לו שזה מדהים ושיזכור את זה. הוא הצליח לפתוח בזכות עצמו. אפילו אמא שלו לא פתחה, אלא הוא. ושהוא יכול להיות גאה בעצמו על זה. הוא אמר שהוא לא רוצה לדבר על זה. אני אמרתי לו שבסדר, לא נדבר על זה יותר. אבל סיפרתי לו שבעקבות הזיכרון של התאונה שלי, אני הבנתי משהו. כי באותו רגע של תאונה, אני חשבתי המון מחשבות, אבל שהוא היה חלק מרכזי בהן. ובזכות הזיכרון הזה, היום אני יודע להקשיב על גוף שלי כשאני עייף, וכשאני עובד בכבישים אני שומר על עצמי. בזכות הזיכרון הזה, שאני הבנתי בעקבותו כמה חשוב לי להיות חי, וכמה חשוב לי להיות חי בשביל להיות לצידו של דוד, שאני אוהב הכי הרבה בעולם. ובאותו זמן הוא חייך, ובאותו לילה הוא ישן בנחת ושלווה, ולמחרת הוא כבר יכל לדבר על הטראומה שעבר ברומניה. הוא אמנם עדיין מפחד מלסגור דלתות, אבל הוא עכשיו יודע משהו על עצמו, והוא יודע שזה בזכות המשמעות שהגיע בעקבות הזיכרון, ובזכות הרגע שבו הייתה לו הקלה שהוא יצא מהסכנה. תשמעו, ישנם הרבה סוגים של חוויות טראומטיות, במיוחד רלוונטי לתקופה הזאת. וישנם הרבה סוגי טיפולים, אבל אני לא אתיימר לדבר על דברים שאני לא מבין בהם. אני רק יודע שהדברים האלו קורים. הם פשוט קורים. אנחנו לא מתכננים אותם, ואנחנו לא מצפים להם. הם פשוט נופלים עלינו. אבל אני חושב שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות עם מה שכן בשליטתנו, הוא באופן מודע לראות בהם משמעות. תראו, סבל וזוועה הם חלק מחוויית הקיום. במקרה שסיפרתי לכם, תיארתי אולי חוויה לא נעימה, אבל אם האזנתם לפרק הקודם, אתם יודעים שדוד מבין משהו עוד יותר קיצוני. בגיל 6 הוא מבין חלקים מסוימים מהצד היותר אפל של החיים, וזה קורה בתוך הבית. ברור שזה שאם הוא מקבל משמעות מהזוועות האלו, זה לא עושה אותו יותר מאושר. וזה לא שהוא יפסיק לפחד מהאפשרות של לעבור את, את אותן זוועות שוב. אבל משהו בתוכו מסתכל על הפחד הזה בצורה אחרת עכשיו, רחבה יותר. הוא יכול להבין את הסבל בצורה עמוקה יותר. אין בזה שום דבר מלהיב או משמח, ואין ספק שהוא קורבן. אבל מי אמר שכל הדברים השליליים שקורים הם רק האלו? אני הכרתי הרבה אנשים שעברו זוועות שלא ניתן אפילו לדמיין, שאמרו שהם לא מתחרטים עליהם. אתם מבינים? אף אחד לא טוען שמה שקרה להם זה דבר טוב. אבל מי החליט שהדברים הכי גרועים שקרו להם לא יכולים להוות בסופו של דבר גורם חיובי במי שהם היום? את הדברים שאני אומר קשה לי להגיד. כי אני יודע שיש אנשים שישמעו את זה ויחשבו שאני לא עושה מספיק, שאני לא נלחם מספיק בשביל הבן שלי, ולפעמים גם אני חושב ככה בעצמי. אבל זה שאני אומר את זה בתור הלקאה עצמית או התנצלות בשביל להקדים את אלו ממכם שחושבים כך, זה לא יותר ממנגנון הגנה שאין בו תועלת. אני כל הזמן נע על הסקאלה של בין רגשות אשמה אל מול אחריות. אבל זה גם קצת לא הוגן, כי תמיד ובכל מצב אפשר יהיה לטעון שאני יכול לעשות יותר. אבל ללעשות יותר יש גם מחיר. עכשיו אני מבין משהו. זוכרים את הריב שהיה לי עם אמא שלי? זה פרץ מתוך המקום הזה בדיוק. אפילו היא הייתה חלק מאותו קול זחוח של אנשים שמדברים בסיסמאות על זכויות אדם וחושבים שהם מבינים משהו. אבל בפועל היא לא הייתה מוכנה לעזור. הנקודה שלי היא שהדבר שבאמת יוציא אתכם מתוך ההתבוססות בתוך הסבל, כי אין מה לעשות, הוא יגיע. זה חלק מהמצב האנושי. אבל מה שאולי יוכל להוציא אתכם מהשקיעה הזאת, זו היכולת להתבונן, להכיר בו, ולקחת ממנו את הדבר שבעקבותו אנחנו יכולים להתבונן אחרת על העולם. ואת זה אני יכול להגיד בביטחון שאני נותן לילד שלי. תודה רבה שהזמתם. אני מעריך את זה מאוד ומכיר תודה. אז נתראה בפרק הבא. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.